הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק העשירי מהלכות שבועות. פרק זה הוא הפרק השני משני הפרקים שבהם עוסק הרמב״ם בדין שבועת העדות, שהיא כאשר אדם טבע מהעדים להעיד לו עדות ממון והם נשבעו לשקר שאינם יודעים לו עדות. ובפרק זה עוסק הרמב״ם בתנאי שהעדות צריכה לחייב ממון. בתחילה הוא מדבר על עדים פסולים שאינם יכולים לחייב ממון, לאחר מכן על עדויות שונות שאין להם צד ממוני, אחר כך על מיני עדויות שלא כל העדות מחייבת ממון, אך יש לצד ממוני, מקרים שונים שבהם אין כפירתם גורמת לביטול חיוב הממון, משום שגם ללא כפירתו אין שני עדים, או משום שגם לאחר כפירתם ישנם שני עדים אחרים, והרמב״ם מסיים במקרים שבהם העדים כפרו כמה פעמים בבית הדין או מחוצה לו. פותח הרמב״ם בהלכה א', היו שני עדיו שיודעים לו עדות ממון, או אחד מהן פסול להעיד לו עדות מהתורה כגון גזלן, או שהיה קרוב משפחה של התובע או הנתבע שהוא פסול מלהעיד לו, ואפילו היו מפסולי עדות של דבריהם שפסולים לעדות רק מדרבנן כמו המשחק בקוביה, או שהיה מלך אחד מעידיו שאינו ראוי להעיד, משום שהבעל העיד צריך לעמוד לפני הדיינים, וכיוון שביזיון הוא למלך לעמוד לפני הדיינים, אין המלך מעיד. או שהיו עדים אילו עד מפי עד, שלא ראו העדים את המקרה בעיניהם, אלא שמעו על כך מעד אחר, שבכזה מקרה הם לא יכולים להעיד. ובכל המקרים הללו כפרו העדים ונשבעו לשקר שאינם יודעים לו עדות, ואחר כך התברר שהם יודעים לו עדות, הרי הם פטורים מדין שבועת העדות, משום שאף אילו העידו לו, לא היו מחייבים בעדותן ממון, משום שהם פסולים לעדות, ואף אם רק אחד מהם פסול לעדות, הרי עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ואף אם הם פסולים לעדות רק מדבריהם, הרי מכיוון שלמעשה אם הם יעידו לא יקבלו את עדותם, הרי אין הם בכלל הנאמר בנוגע לשבועת העדות והוא עד. וכך גם בנוגע למלך שאין מאפשרים לו להעיד, ובוודאי כאשר הם עד מפי עד שאין עדותן עדות כלל. הלכה ב', אמר בעל הדין לעדים, משביע אני עליכם שתבואו ותעידו לי, שאמר איש פלוני שייתן לי 200 זוז ולא נתן, וכפרו העדים שאינם יודעים לו עדות זו, אף שלמעשה הם יודעים את העדות, הרי אלו פטורים משבועת העדות, משום שאם העידו העדים בדבר זה שפלוני אמר שייתן לו 200 זוז, לא יתחייב אותו פלוני הנתבע ממון באמירתו זו, שהאמירה איננה קניין והוא יכול לחזור בו מאמירה זו. ואם כן, אף אם הם היו מעידים שאמר שייתן לו 200 זוז, הם לא היו מחייבים בעדותן ממון, ולפיכך הם פטורים משבועת העדות. וכן, כל כיוצא בזה, שכפרו בעדות שלא הייתה מחייבת ממון, אין הם חייבים בשבועת העדות. הלכה ג', טבען שהוא טבע מהעדים להעיד לו שהוא כהן, או שהוא לוי, או שאינו בן גרושה והוא כהן כשר, או שאינו בן חלוצה, והוא כהן כשר אף מדרבנן, וכפרו על עדות זו, ונשבעו לשקר שאינם יודעים לו עדות זו, הרי אלו פטורין משבועת העדות, משום שאין כאן עדות שמחייבת ממון, אלא עדות על יחוסו בלבד, שהוא כהן או לוי, או כהן כשר, וכאמור, כאשר הם כופרים בעדות שאינה מחייבת ממון, אין הם חייבים בשבועת העדות. ואף שכאשר הוא כהן הוא יכול לעכב את התרומה שיפריש משדהו לעצמו, ואין צריך ליתן אותה לכהן אחר, ואם כן יש לעדותן השלכות ממוניות, מבאר התוספות יום טוב שמכיוון שאפילו אם אינו כהן, אין בית דין מוציאים את התרומה ממנו, אין זו נחשבת עדות על תביעת ממון. הלכה ד', טבען שטבע מהעדים שיעידו לו שחבל בו בנו, שבנו עיקר אותו באופן שעשה בו חבורה, ושהדליק פלוני את גדישו, דהיינו התבועה לאחר שנקצרה, והוא עשה זאת בשבת, או שטבען שיעידו לו שאנס פלוני או פיתה את ביתו המאורסה, דהיינו שבעל את אשתו המקודשת, באונס או מרצונה, וכפרו העדים ונשבעו לשקר שאינם יודעים לו עדות זו, הרי בכל המקרים הללו הם פטורים משבועת העדות, ואף שעל חבלה ועל הדלקת גדיש, וכן על אונס ופיתוי ישנם תשלומי ממון, הרי במקרים אלו אם העידו עדות זו, התחייב הנתבע מיתת בית דין, שהבן החובל באביו חייב מיתת חנק, והשורף תבועת חברו בשבת, עבר על מלאכת מביר והתחייב סקילה, והבעל נערה מאורסה, בין באונס ובין מרצונה, הרי הוא חייב סקילה. וממילא אינו חייב בתשלומין, כמו שביארנו בהלכות נערה, שכאשר אדם מתחייב על ידי פעולה אחת מתת בית דין וממון, הרי קימלה בדרה במיני, שהוא מקבל רק את העונש החמור של המיטה, והוא פטור מתשלומי הממון. ולפיכך בכל המקרים הללו, כאשר הוא טבע את העדים שיעידו לו עליהם, והם כפרו ונשבעו לשקר, אין הם חייבים בשבועת העדות, משום שגם אם הם היו מעידים, הם לא היו מחייבים המון. וכן כל כך יוצא בזה, שכאשר הוא טבעם להעיד עדות המחייבת מיטה וממון, הרי הם פטורים משבועת העדות. הלכה אי, ובאם היה לו לבעל הדין רק עד אחד שיכול להעיד לו עדות על חיוב ממון, ואותו עד כפר שאינו יודע להעיד לו עדות זו, כאשר למעשה הוא כן ידע לו את העדות, והשביעו בעל הדין, הרי הוא פטור משבועת העדות, משום שאין עדותו של עד אחד מחייבת ממון, אלא רק עדותם של שניים, וכאמור כל עדות שאינה מחייבת ממון, הכפירה בה אינה מחייבת בשבועת העדות. ואף שעדותו של עד אחד מחייבת שבועה, ובאם לא יישבע מסיבה כלשהי הוא יהיה חייב לשלם, מכל מקום, מכיוון שהעד מחייב באופן ישיר רק שבועה, ורק באם הנתבע לא ירצה להישבע, הוא יצטרך לשלם, הרי עדותו של העד האחד תחשב לדבר הגורם לממון, ודבר הגורם לממון אינו כממון וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה זין. הלכה וב, טבע הבעל את שני עדיו, שיעידו לו שזינתה אשתו, וכפרו העדים ונשבעו לשקר שאינם יודעים לו עדות זו, שאשתו זינתה, הרי אילו חייבים בשבועת העדות, שאילו העידו, הרי מעבר לכך שהיו מחייבים אותה מיטה, שאין זו עדות ממון, הרי היו מפסידים לה גם את כתובתה, שהאישה שזינתה מרצונה תחת בעלה, מפסידה את כסף כתובתה, ויפטר בעל זה שטבען מדמי הכתובה, והרי יוצא שעדים אלו כפרו בעדות הנוגעת לממון, ומשום כך הם חייבים בשבועת העדות. הלכה זין טבע עדי כינוי, שהוא טובע שני עדים, שיעידו לו שהזהיר את אשתו שלא תתייחד עם אדם פלוני, משום שחושדה בקשר אליו, או שטבע עדי סתירה, שהוא טובע משני עדים שיעידו לו שלאחר שהזהיר את אשתו שלא תסתר עם פלוני, הרי היא נתייחדה עם אותו אדם במקום סתר, שאז היא מקבלת דין של אישה סוטה שהיא צריכה לשתות את המים המרים, המבררים עם זינתה, ואם היא לא שותה, היא מפסידה את כתובתה. הרי כאשר הוא טבע מידי הכינוי או הסתירה שיעידו לו, וכפרו ונשבעו לשקר, שאינם יודעים לו את העדות, הרי הם פטורים משבועת העדות, משום שאילו העידו העדים עדות זו של הכינוי או הסתירה, אין חיוב ממון כאן על ידי עדות זו, אלא הם היו גורמים בעדותם להשקוטה מייסותה בלבד, שאין זה עניין ממוני. ואף על פי שעדות זו שכינה לה או שנסתרה גורמת לה שתפסיד את דמי כתובתה, אם האישה לא תשתה, שהדין הוא שבאם האישה לא רוצה לשתות את מי הסותה, הרי יוצאת מבעלה ללא כתובה. מכל מקום אין נחשבת עדותם לעדות המחייבת ממון, משום שדבר הגורם לממון אינו כממון. דהן עדותם זו על הכינוי והסתירה נחשבת לעדות ממון ממש, שהרי אין העדות עצמה מפסידה לה את ממון הכתובה, שהרי אפשר שתשתה את מי הסותה, ולא תשבור דיינו תפסיד כתובתה. אלא שייתכן גם שהיא לא תחפוץ לשתות את מי הסותה, ואז היא תפסיד את כתובתה. והפסד זה ייגרם לה על ידי עדותם, ולפיכך נחשב את עדותם לדבר הגורם לממון, והכלל הוא שדבר הגורם לממון אינו כממון, ולפיכך אין הם חייבים על כפירתם בעדות זו משום שבועת העדות. הלכה אחת, הרי שכינה לאשתו, שהיא זירה שלא תתייחד עם אדם פלוני ונסתרה, שעברה על הכינוי ושעתה במקום סתר עם אותו אדם, והכינוי והסתירה היו בפני שני עדים, וזינתה בעד אחד אחר הכינוי והסתירה, שלאחר שכינה לה ונסתרה בפני שני עדים, ראה עד אחד שהיא זינתה עם אותו אדם, והשביע בעל את זה שראה שהיא זינתה, שיבוא ויעיד עליה, וכפר זה בעידותו לשקר, הרי אותו העד חייב בשבועת העידות, שאף על פי שהוא עד אחד, וכאמור בהלכה יהיה עד אחד בדרך כלל איננו מחייב ממון, ולפיכך הוא איננו מתחייב על כפירתו משום שבועת העדות, מכל מקום במקרה זה העד האחד היה יכול בעדותו להפסיד ממון. משום שאילו העיד עדות זו שהאישה זינתה, הייתה היא יוצאת מבעלה בלא כתובה, כמו שביארנו בהלכות סוטה, שלומדים מתוך הפסוקים שלאחר שבעלה קינה לה ונסתרה, הרי אף עדותו של עד אחד שזינתה מספיקה כדי לאוסרה על בעלה ושתצא ממנו ללא כתובה. ולפיכך כאשר העד האחד כפר בעדות זו, הרי הוא חייב משום שבועת העדות. ממשיך הרמב״ם בהלכת עת, וכן הדין בכל עד אחד שמחייב ממון בעדותו, וכפי שיבאר הרמב״ם דוגמאות בהלכות הבאות, הרי אם אותו עד כפר ונשבע לשקר שאינו יודע עדות זו, או שהשביעו בעל הדין בבית דין וכפר אף שלא נשבע בעצמו, הרי במקרים אלו חייב העד האחד משום שבועת העדות, משום שאילו היה מעיד היה מחייב בעדותו ממון. מבאר הרמב״ם בהלכה י' כיצד הם המקרים שבהם עד אחד מחייב ממון על ידי עדותו, כגון שהיה התובע והנתבע חשודין על השבועה שהם נתפסו בעבר בשבועת שקר, או שהעידו עליהם שעברו עבירה שהדין הוא שאין משביעים אותם, והשביע התובע לעד אחד שיבוא ויעיד לו שיש לו ביד זה הנתבע מנה מהזוז שהוא מבקש מעד אחד שיעיד לו שאדם מסוים חייב לו מהזוזים, וכפר את זה בעידותו לשקר שטען שאיננו יודע על כזו עידות, הרי במקרה זה חייב העד משום שבועת העדות אף על פי שהוא רק עד אחד, ובדרך כלל עד אחד איננו מחייב ממון. מכל מקום במקרה זה, אילו העיד זה את העדות, היה הנתבע הזה משלם ממון לתובע בעדותו של עד זה, כמו שהתבאר בהלכות טוען, דשם נתבאר שתקנת חכמים היא שאם המחויב שבועה חשוד על השבועה, הרי התובע נשבע ונוטל. אך כאשר אף התובע חשוד על השבועה, חוזר את השבועה לנתבע, ומכיוון שאינו יכול להישבע משום שהוא חשוד, הרי הוא חייב לשלם. וחיוב תשלומין זה הוא מהתורה. ולפיכך, במקרה זה שהתובע והנתבע חשודין על השבועה, הרי מכיוון שעד אחד מחייב בעדותו שבועה, הרי אילו העיד העד שהנתבע חייב לתובע מנה, מכיוון שהוא מחייב בעדותו את הנתבע להישבע, הרי מתוך שאינו יכול להישבע משום שהוא חשוד, ואף התובע לא יכול להישבע, היה הנתבע צריך לשלם על פי עדותו זו, ולפיכך הוא חייב על כפירתו בעדות משום שבועת העדות. וכן כל כיוצא בזה, שבמקרים שהעד האחד מחייב בעדותו ממון, הרי כאשר הוא כפר בעדותו, חייב הוא משום שבועת העדות. הלכה י' א', האישה שהשביעה עד אחד שיעיד לה במיטת בעלה, שכך היא תהיה מותרת להינשא לאדם אחר, וכפר העד שטען בשקר שאיננו יודע עדות זו, הרי הוא חייב בשבועת העדות, דאף שעדותו להתיר את האישה להינשא איננה עדות ממון. מכל מקום, אילו העיד את זה את עדותו שמת בעלה של זו, הייתה היא ניסית לאדם אחר, וכך גם נוטלת את דמי כתובתה. שכך הוא הדין שאף שעד אחד איננו נאמן לחייב ממון, הרי במקרה זה שבו האמינו חכמים לעד להתיר על פי עדותו להשיא את האישה לאחר, הרי היא נוטלת על פיו גם את כתובתה, ואם כן, כאשר הוא כפר בעדות זו, הוא כפר בעדות ממון, ולפיכך הוא חייב משום שבועת העדות. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, במה דברים אמורים, שעד הכופר בעדות לאישה שמת בעלה חייב בשבועת העדות משום שהוא מפסידה את כתובתה, כשהיה לה לאישה לגבות את כתובתה מן המטלטלין, שבעלה השאיר חפצים מטלטלין שמהם היא יכלה לגבות את דמי כתובתה. אבל אם אין לה לאישה זו אפשרות לגבות את כתובתה מן המטלטלין, אלא רק מן הקרקע, שבעלה לא הניח מטלטלין אלא רק קרקעות, הרי זה העד שכפר וטען שאינו יודע לה את העדות שמת בעלה, פטור משבועת העדות. וכן אם היו אפילו שניים, ששני עדים ידעו שמת בעלה והם כפרו בעדות זו, הרי כאשר האישה יכלה לגבות את כתובתה רק מן הקרקע, הרי הם פטורים משבועת העדות, שהמשביע העדים שיעידו לו על קרקע ולא על ממון המטלטל, והעדים כפרו, הרי העדים פטורים משבועת העדות, כמו שביארנו בפרק הקודם, שהדבר נלמד מן הכתובים. הלכה י' ג' השביע את עדיו בבית דין, שיעידו לו עדות ממון, וכפרו שניהם כאחת, ששניהם יחד טענו שאינם יודעים לו עדות זו, כגון שהתחיל העד השני לכפור את העדות בתוך כדי דיבורו של חברו, דהיינו שלא עבר מסיום עדותו של חברו זמן הנדרש לומר שלום עליך רבי ומורי עד לכפירתו של השני, הרי במקרה זה שני העדים חייבים בשבועת העדות, וכל אחד ואחד מהם מביא את חטאתו על שבועתו, והכוונה היא לקורבן עולה ויורד שתלוי אם העד הוא עשיר או עני. דבאופן כזה נחשב הדבר ששניהם כפרו בבת אחת שאינם יודעים לו עדות, וכל אחד מהם יכל להודות בשעת עדותו של חברו שבאמת הוא כן יודע לו עדות, ולפיכך כפירתו של כל אחד מהם היא המפסידה לתובע את הממון. דמכיוון שייתכן שהשני היה מודה ומעיד, הרי רק משום כפירתו שלו לא נתחייב הנתבע ממון. אבל אם כפר העד הראשון ושעה העד השני ולא כפר עד שעבר יותר מכדי דיבור מסיום כפירתו של העד הראשון, ורק אחר כך כפר העד השני, הרי במקרה זה רק העד הראשון חייב בשבועת העדות, משום שבשעה שכפר הראשון יכל עדיין העד השני להעיד, ולפיכך רק משום כפירתו בטל חיוב הממון. אך העד השני פטור משבועת העדות, מפני שאילו הודה זה השני, גם אם השני היה מודה ומעיד על הממון, לא הייתה עדותו מחייבת ממון. דלאחר שעבר כדי דיבור מכפירתו של הראשון, שוב אין הראשון יכול לחזור בו ולהעיד, ואם כן, גם אם השני לא היה כופר, אלא מודה ומעיד, הוא היה רק עד אחד, שאין בעדותו כדי לחייב ממון, ולפיכך אין הוא חייב על כפירתו משום שבועת העדות. הלכה יודע לדודה אחד מהעדים שהוא יודע לו עדות ממון, וכפר אחד מהעדים שהעד השני כפר שאינו יודע לו עדות ממון, הרי הכופר חייב בשבועת העדות, בין שכפר בתחילה לפני הודעתו של העד השני, ובין שכפר בסוף לאחר הודעתו של חברו שהוא יודע העדות, ואפילו אם כפר לאחר כדי דיבור מהודעתו של חברו, משום שמאחר שהעד השני מעיד בעדות הממון, הרי כל העדות תלויה בעת זה שבאם היה מעיד, היה אפשר לחייב את הנתבע ממון, ורק משום כפירתו בטל חיוב הממון, ולפיכך הוא חייב משום שבועת העדות. ואם כפרו שניהם שני העדים כאחד, וקדם האחד אחד העדים חזר בו מהכפירה, והודה שיודע את העדות לתובע בתוך כדי דיבור, מהרגע שכפרו בעדותם, הרי את זה פטור משבועת העדות, דיש אפשרות לעד לחזור בו מדבריו בתוך כדי דיבור, ואם כן, הרי בסופו של דבר אותו העד היה מוכן להעיד לו עדות, ולפיכך הוא פטור משבועת העדות. והעד העומד בכפירתו, שלא חזר בו מכפירתו בנוגע לעדות, חייב בשבועת העדות, משום שאם הוא היה מעיד, הוא היה מצטרף לעד השני, והייתה כאן עדות כדי לחייב את הנתבע ממון, ורק משום כפירתו בטל חיוב הממון, ולפיכך הוא חייב בשבועת העדות. על אחת התווה, והשביע שתי כיתי עדים, דהיינו שתי כיתות, שתי קבוצות של עדים, שבכל אחת מהן יש לפחות שני עדים, ושתיהן ראויות דיינו כשרות להעיד, שאינם קרובים או פסולים לעדות. וכפרה הכת הראשונה של העדים בעדות, ואחר כך כפרה גם הכת השנייה בעדות. הרי הכת הראשונה של העדים פטורה משבועת העדות, מפני שהן סומכין על עדות שנייה, שכפירתן לבדה אינה מבטלת את האפשרות לחייב את הנתבע ממון, משום שישנה עוד כת של עדים, ואפשר להוציא את הממון בעדות הכת האחרת, ונמצא שזה הנתבע אינו חייב לשלם בעדות אלו שכפרו לבדה, שעל ידי שכפרו הוא נפטר מלשלם, ולפיכך אין זה נחשב שהכת הראשונה בכפירתן גרמו לביטול חיוב הממון של הנתבע, ומשום כך אין הם חייבים על כפירתן משום שבועת העדות. ורק הכת השנייה שכפרה לאחר שכבר כפרה הכת הראשונה שבשעת כפירתה כל עדות הממון הייתה תלויה בה, הרי חייבת על כפירתה משום שבועת העדות. אך אם הייתה הכת השנייה של העדים קרובים, קרובי משפחה לתובע או לנתבע בנשותיהן, דרך אנשים שלהם, כגון שנשי העדים היו אחיות של התובע או הנתבע וכדומה, והרי נשי העדים גוססות שהן חולות בצורה קשה ונוטות למות, הרי ההפקת הראשונה חייבת בשבועת העדות על כפירתה, שהרי הכת השנייה בעת כפירת הכת הראשונה לא הייתה ראויה להעיד, משום שהם קרובים לתובע או לנתבע מצד נשותיהן, ואם כן כל אפשרות חיובו של הנתבע הייתה רק על ידי הכת הראשונה, ולפיכך כאשר הם כופרים בעדותם, הרי זו כפירה בעדות ממון והם חייבים על כפירה זו משום שבועת העדות. ואף על פי שבמהרה היו אנשי הכת השנייה ראויים להעיד כשימותו נשותיהם אלו הגוססות, שהכלל הוא שרוב גוססים למיטה, שאז כבר לא יהיו קרובים לתובע או לנתבע מצד נשותיהם ויוכלו להעיד להם. מכל מקום, מכיוון שעתה בשעת כפירת הכת הראשונה הרי נשותיהן של עדי הקת השנייה, הקרובות לטובע או לנטבע עדיין חיות הן, הרי למעשה אתה הקת השנייה איננה יכולה להעיד, ולפיכך כל העדות בנויה על הקת הראשונה, ועל ידי כפירתה היא מבטלת את חיוב הממון, ולפיכך היא חייבת משום שבועת העדות. אך עדי הקת השנייה אינם חייבים על כפירתם, משום שאין הם יכולים להעיד כלל, שהרי הם קרובים של הטובע או הנטבע דרך נשותיהן, אחים לאחר כפירת הקת הראשונה, כפרה הקת השנייה אחרי שמתו נשותיהן, שעתה הם כבר אינם קרובים של הטובע או הנטבע והם יכולים להעיד להם. הרי חייבים עדי הקת השנייה בשבועת העדות, משום שלאחר כפירת הקת הראשונה, הם היחידים שיכולים להעיד עדות זו, ומכיוון שנשותיהם מתו כבר ואין הם קרובים, הרי על פי עדותם היה אפשר לחייב את הנטבע ממון, ומשום כך כפירתם היא כפירה בעדות ממון, לכן חייבים הם משום שבועת העדות. על אחת את זין, התובע את העדים להעיד לו, וכפרו וטענו שאיננו יודעים לך עדות זו, והשביען שאמר להם התובע משביע אני אתכם, שטענתכם שאינכם יודעים עדות זו היא אמיתית, וענו העדים על שבועתו אמן, שנחשב הדבר שנשבעו בעצמם על כך. והשביען התובע 4 ו-5 פעמים, שטענתם שאינם יודעים את העדות היא אמת, ואין העדים עונין אמן אחר כל שבועה ושבועה, והשבעתם הייתה חוץ לבית דין, וכשבאו העדים אלו אחר כך לבית דין, שוב הם לא כפרו, אלא הודו שיודעים עדות זו, והעידו את העדות. הרי עדים אלו פטורים משבועת העדות, כמו שביארנו בפרק הקודם, שהכפירה המחייבת בשבועת העדות היא רק כפירה שנעשתה בבית הדין. ולפיכך במקרה זה שבו הם כפרו מחוץ לבית הדין, ואז הם נשבעו את כל השבועות על כפירתם, אך כשבאו לבית הדין הם כבר הודו, אין הם חייבים כלל בדין שבועת העדות. ואם באו העדים לבית הדין ועמדו בכפירתן, שגם בבית הדין הם כפרו ואמרו שאינם יודעים לו עדות, הרי העדים אלו חייבים בשבועת העדות על כל אחת ואחת מאותן השבועות שהשביען חוץ לבית דין, שכאשר הם כפרו בפני בית הדין, אף אם הדבר נעשה לאחר השבועות, הרי הם חייבים על כל השבועות שנשבעו חוץ לבית הדין. הלכה י' זין, במה דברים אמורים, שכאשר הם כפרו אחר כך בבית הדין, הרי העדים מתחייבים משום שבועת העדות על כל שבועה ושבועה שנשבעו תחילה מחוץ לבית הדין, זהו רק שענו אמן על כל שבועה שהשביעם התובע, שכאשר הם ענו אמן נחשב הדבר שהם נשבעו בעצמם, ולפיכך הם חייבים אף שהשבועה הייתה מחוץ לבית דין. אבל אם העדים לא ענו אמן על ההשבעות שהשביעם התובע, אלא רק כפרו על כל שבועה ושבועה, שאמרו איננו יודעים לך עדות זו, הועיל ולא הוציאו שבועה מפיהם, שהם לא אמרו בעצמם שהם נשבעים שהם לא יודעים את העדות. ואף לא ענו אמן, שעניית אמן נחשבת כאילו הם נשבעו בעצמם, הרי העדים אלו פטורים משבועת העדות עד שישביעם התובע בבית דין, ויכפרו בו שם, בבית הדין, כמו שביארנו בפרק הקודם, שכאשר העדים לא נשבעו בעצמם ואף לא ענו אמן, אין הם חייבים משום שבועת העדות, אלא כאשר ישביעם התובע בבית הדין והם כפרו בו שם. ואם כן, אם כאשר ישביען תחילה מחוץ לבית הדין, הם לא ענו אמן כלל על שום שבועה אלא רק כפרו, הרי הם לא יהיו חייבים כלל משום שבועת העדות. הלכה י"ח, ישביען את העדים בבית דין, וכפרו בבית הדין וטענו שאינם יודעים לו עדות זו. וחזר התובע וישביען 4 ו-5 פעמים, והן העדים כופרין על כל אחת ואחת, בין אם ישביען את השבועות האחרות חוץ לבית דין, לאחר שהוא ישביען את השבועה הראשונה בבית דין והם כפרו, ובין אם ישביען גם את השבועות האחרות בפני בית דין, ואפילו ענו העדים אמן על מה שישביעם, או אף אם נשבעו מפי עצמן, שהם עצמם נשבעו שאינם יודעים לו עדות, והם עשו זאת פעם אחר פעם, אינן חייבים משום שבועת העדות, אלא אחת, רק על הפעם הראשונה שהוא השביע אותם בבית הדין והם כפרו בשבועתו, אך לא על כל השבועות האחרות שהשביעם או שנשבעו בעצמם. מפני שאחר שהעדים אלו כפרו, כאשר הוא השביע אותם לראשונה בבית הדין, ואמרו שאינם יודעים לו עדות, גם אם חזרו בהם העדים והודו שיודעים לו עדות, אין עדותן מועלת כלום. שלומדים ממה שנאמר בתורה, אם לא יגיד ונשא אבונו, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, שלאחר שהעד העיד בבית הדין אינו יכול לחזור בו מעדותו, וכך לאחר שהוא כבר אמר בבית הדין שהוא אינו יודע לו עדות, שוב הוא לא יכול להעיד. ולפיכך כפירתם או אף שבועתם שאינם יודעים לו עדות לאחר כפירתם הראשונה שהייתה בבית הדין, אינה מחייבת אותם משום שבועת העדות, שהרי אף אם הם היו מודים שהם יודעים לו עדות, עדותם לא הייתה מתקבלת בבית הדין כדי להוציא בממון. וכפי שממשיך ומבאר הרמב״ם דין זה בהלכה יוטט, נמצאת על המד שכל השבועות שנשבעו העדים לאחר שכבר כפרו בבית הדין על השבעתו הראשונה, הרי הם שבועות על כפירת עדות שאינה מחייבת ממון, כאמור משום שלאחר שכפרו כבר בבית הדין, גם אם הם יודו שהם יודעים לו עדות, עדותן לא תתקבל ואי אפשר יהיה להוציא ממון על פיה, ומכיוון שהם כפרו בעדות שאינה מחייבת ממון, הרי הן פטורין עליה משבועת העדות וחייבין עליה בשבועת ביטוי, שרי נשבעו לשקר שאינם יודעים לו עדות, כאשר האמת היא שהם יודעים לו עדות, כמו שביארנו בפרק הקודם, שבכל מצב שהעדים נשבעו לשקר שאינם יודעים לו עדות, כאשר מאיזו סיבה שהיא הם אינם חייבים בשבועת העדות, הרי הם יהיו חייבים בדין שבועת ביטוי. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.